נפתח הערב עם הרב מרדכי נויגר, שלום לכבוד הרב.
שלום, ערב טוב.
אז הפגנות מגיעות לבני ברק, וכנראה שיש מישהו, איזשהו מגזר, שמוציא אולי מהכלים, או מצליח לעצבן, או מצליח להוציא משלוות הנפש את אותם מפגינים מהשמאל, זה אנחנו, החרדים, אז הגיע הזמן.
תשמע, אז זה היה צפוי, כי כמו שאומרים תמיד שיש מלחמה, אף אחד לא יודע מי מנצח, אבל תמיד יודעים שהיהודים מפסידים. כך גם כאן, ברגע שיש מאבק בין קבוצות שונות בעם, ויהיה הנושא אשר יהיה, תמיד זה יחזור אלינו. ואנחנו צריכים פשוט להתעלם מזה. אני אינני חושב שאנחנו צריכים לצאת לפניהם במשקעות, במאכלים, מה שיראה כחנופה. לא צריכים לעשות במחאות ובכל צלצלי שמע וצלצלי תרועה, בוודאי שלא צריכים לצאת לדיזנגוף לעצר התפילה ועד הרפורמה, צריך פשוט להתעלם. הבעיה היא שאנחנו לא תמיד שולטים על כל אלה שמטעם עצמם מתיימרים לייצג את הציבור שלנו, ומשליחים את כל על כל הציבור, וזה חבל. אבל באמת צריך היה פשוט להתעלם. הם רוצים לצעוד בבני ברק, שיצעדו. הם רוצים לצעוד בשדרה החמישית במנהטן, שיצעדו. אותנו זה צריך לעניין בדיוק באותה מידה.
ובסופו של דבר, בגלל שאנחנו לא שולטים... מה הרב אומר ש? צריך לדעת?
צריך לדעת נקודה אחת. שואלים אותי כל הזמן, למה אנחנו לא יוצאים בקול גדול בעד הרפורמה המשפטית? התשובה היא מאוד פשוטה. הרי אם תהיה רפורמה משפטית... ונצא באמת להביע את מה שאנחנו מרגישים. לא נצא להפגנות נגד בית המשפט? הרי בית המשפט הוא לא בית המשפט שאנחנו חולמים עליו, ולא בית המשפט שאנחנו מתפללים עליו השיבה שופטינו כבראשונה, גם אם תהיה רפורמה מלאה. אז מילא משכיל בעת הידום.
יתרה מכך, הרי בסופו של דבר הרב מה שצפוי להיות, זה גם אם הרפורמה תעבור בצורה כזו או אחרת, בית המשפט העליון יישאר כפי שהוא היה בכל סוגיות דת ומדינה, אבל יכול להיות שהוא יהיה גם הרבה יותר לעומתי. כי עד שיהיה איזה שינוי, שאיזה שופט ימני או שמרן, או איך שזה נקרא, ייכנס בסוף לבית המשפט, והוא יהיה אחד בהתחלה מיני 15, ואחרי זה יהיו 2 ו-3, ואולי עוד 30 שנה יסתיים איזה סבב של מהפך, עד אז אנחנו מתמודדים כאן היום עם גיוס ועם גיור, ועם חוקים רדיקליים נגד היהדות ונגד המסורת, ואנחנו יוצרים את זה במו ידינו, הרי לציבור של הליכוד אין מה להפסיד.
בלי ספק, הציבור שלנו, מתוך שהוא בקואליציה ומבטיחים לו הבטחות, שוכח כל מיני דברים. קודם כל שוכח שאנחנו בגלות. אנחנו בגלות בין יהודים. דבר שני, הממשלה הזאת מלכתחילה, עקב כל מיני מינויים שאינני רוצה להרחיב עליהם את הדיבור, נועדה להיות נעדרת סייעתא דשמיא. זה היה פשוט. ברגע שראו את צורת המינויים שם, שעברו בשקט, היא נועדה להיות נהדרת סייעתא דשמיא. אז מה יש לנו לדבר? אנחנו צריכים לעמוד על המשמר בשקט, על כמה מהדברים שיאפשרו לנו לחיות, ולתת לאחרים לנהל את מאבקיהם כפי שהם מבינים.
שזה בסדר גמור ולגיטימי, ולאורך כל הדורות, כשאנחנו בגלות, ולצערנו עדיין בגלות, המעט שאנחנו כן יכולים לעשות, זה להגיד, תנו לנו את יבנה וחכמיה, תנו לנו את המעט שאנחנו צריכים, אנחנו לא רוצים ממיליארדי תקציבי התקשורת והתרבות והספורט ומנעמי העולם הזה, אנחנו מבטרים על הרבה מאוד דברים, אנחנו פחות מטיילים בחוץ לארץ ופחות צורכים כל מיני דברים, אנחנו בתמורה רוצים 700 ומשהו שקלים לאברכים, בואו תגדילו את זה קצת. אנחנו רוצים חוק שכל מי שרוצה ללמוד תורה בארץ ישראל, במדינה היהודית, יוכל ללמוד תורה. אולי הרפורמה הזו וההתעסקות בה מבוקר עד ערב קצת משבשת את המצפן. היא גורמת לאנשים לחשוב שהנה כזה ראה וקדש, זאת כל התורה כולה. על עילת הסבירות יקום ויפול גדולי הדור.
אז לכן אנחנו מדברים, ולכן אנחנו חוזרים ואומרים, שגם אם הרפורמה, מה שנקרא, מתקבלת בשלמותה, לא לילד הזה אנחנו מתפללים, ואת הפירות לא אנחנו נקטוף, אלא האחרים במידה ובאמת יקטפו. וכפי שרואים לקראת מה זה הולך, בסך הכל, המהומה תגדל, יש רק רווח אחד מכל הדברים הללו. שפתאום רואים איך שהאנשים שרוממות על דמוקרטיה בגרונם לא מעניינת אותם דמוקרטיה. פתאום רואים איך שמשחקים במילים בלי שום קשר למשמעויות שלהם. מילים דמוקרטיה, דיקטטורה, הפכו את אורן מקצה לקצה, ופתאום רואים איך שסרבנות של גיוס זה לא דבר כל כך נורא. אז אם מישהו מסרב להתגייס בגלל שהממשלה לא מוצאת חן בעיניו, בוודאי ובוודאי שזה לגיטימי שאדם יסרב להתגייס בגלל שהוא רוצה ללמוד תורה.
בעניין הזה האמת כל כולה יוצאת, מזוקקת ותאורה, ועל זה אין ויכוח. ונושא אחרון הרב, ככה נוכל לדבר שנים רבות, הרב עוסק, מסביר, כותב, מנסה להסביר את היחסים של שומרי המצוות בישראל לענייני המדינה, מה שנקרא סוגיות דת ומדינה. זה לא נפטר ולא ייפטר, וכל פעם אנחנו שומעים על מיזמים חדשים, על בסיס מגילת עצמאות, ועל בסיס הסטטוס קבוע ההוא והזה, ואמנת א' ואמנת ב', וכל מיני סיסמאות ריקות מתוכן, כשבסוף באמת אף אחד לא מבין את המהות. ואני רוצה לשאול את הרב, בגלל שמתחת לרפורמה הזו, יש את הפיצוץ הגדול הידוע בין הזהויות, בין ישראל הדמוקרטית, שהיא מדינת כל אזרחיה, לבין קבוצה אחרת בישראל שרוצה מדינה יהודית, עם סממנים יהודיים, עם נישואים כדת משה וישראל ועוד ועוד, ושני הדברים הללו מתנגשים זה בזה. הגיע את הרב לשבת ולסכם איך חיים מפה והלאה?
אני שאלתי את הרב אלישיב לפני שנים ארוכות, אולי הגיע הזמן לפחול להפריד דת ממדינה, ושלום על ישראל, כי הרי אנחנו לא נהנים ולא נהנה מכל הצירוף הזה. הרב אלישיב אמר, אז אחד הדברים שהוא אמר, זה שאנחנו מחויבים ליהודי ברחוב יפו. ואומר, שיש יהודי ברחוב יפו, שהקשר היחיד שלו ליהדות זה שהוא חי במדינה שיש לה, לפחות מבחינה הצהרתית, שם של מדינה יהודית, ייקח את זה ממנו, הילדים שלו כבר יהיו עבודים לגמרי. ככה יש להם עוד סיכוי. כך אמר לי הרב אלישיב בזמנו, ואף כי בוועידת דגל התורה שהייתה לפני כמה שנים בקיבוץ חפץ חיים, אמר הרב אפרטי שישב אצל הרב אלישיב כשדנו בזה, שאולי היום הרב היה אומר אחרת, אבל הוא לא נמצא פה, ואני אינני יודע מה הוא היה אומר, ולכן אין לי אלא מה שהוא אמר. ועדיין, לפי אני יודעתי, הדברים תקפים.
אז אם לא מפרידים דת ומדינה, כהוראת מרן הרב אלישיב, אולי כן צריך לשבת ולחשוב איך אנחנו כיהודים חרדים רוצים לחיות כאן ב-20-30 שנה הבאות מול קבוצה מאוד גדולה שכבר לא רוצה איתנו שותפות. היא לא רוצה אותנו בכלל במרחב הציבורי, ובכל זאת אנחנו צריכים להמשיך להתקיים. אז או שנמשיך הלאה בפיצוצים כמו שאנחנו רואים היום, או שכן, שווה לשבת ולחשוב ולומר, זה הסטטוס קבוע המקובל עלינו, כזה ראה וקדש, זה מה שאנחנו רוצים, מכאן אנחנו לא נסוגים.
צריך ללמוד הרבה לשתוק, צריך ללמוד הרבה לספוג, צריך ללמוד הרבה להתעלם, וצריך ללמוד הרבה לפעול מתחת לפני השטח, כדי להשיג כל מיני הישגים, כשהדגש הוא על כמה שפחות חילול השם במישור הציבורי, וכמה שיותר מתן אפשרות לנו לחיות, לפנות, כמו שאמרת קודם, יבנה וחכמיה.
הרב מודחה נגר שם.
אבל יש הרבה ללמוד לשתוק.
כן. טוב, שתיקה יפה לחכמים. תודה רבה, הרב. בשורות טובות.